אז ברוך השם, בשעה טובה, אנחנו כבר בשבוע, שבוע שחל בו, סמוך ונראה ליום הפורים, וכידוע ששבעת ימים קודם יום הפורים, מפרישים כהן גדול, אז אנחנו כבר ממש ככה בימי ההכנה לפורים, אז לא אנחנו פשוט השבוע, וזה יותר ככה דיבור דברים שעלו ולא דף מקורות מסודר, אז יכול להיות יותר קצר, ואני רוצה לדבר על אספקט שהוא פחות... ככה אני הרגשתי של עצמי הוא פחות מבורר, רציתי ככה יותר ככה להתמקד בו בחודש האחרונים ולברר אותו, ואני חושב שזה עם הרבה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם אצל הרב חרלאפ, שפורים זה הכנה לכל השנה, וכל השנה פורים, כל השנה איך תראה זה בעקבות פורים, זה לא יום הכיפורים שבו נחתם ונחתם, אז זה פורים שבו אנחנו נחתום ונחתום את עצמנו איך אנחנו רוצים לפעול ולהיפעל בשנה הקרובה, ונסתכל על זה מזווית של, זוגיות, מזווית של התנהלות ביתית, לכאורה אני אומר פה, אני לא יודע מה מצב הצופים בלייב אליסף, אבל רוב הצופים פה, בפרזנט סימפל, בהווה, הם כרגע לא נשואים, יש גם, לא מה שאין, אבל זה בדיוק הזמן הכי מתאים, שאנחנו כלי חלק ונקי, לעסוק בהתנהלות ביתית, לבנות את הכלים, ובסופו של דבר, היסוד הכי משמעותי ודומיננטי בשלום בית, התנהלות ביתית, זה היסוד האישי, אחד כבן אדם. אז בואו נראה מגילת אסתר. מגילת אסתר, אתם מכירים את העלילה. מגילת אסתר זו היא מגילה שנותנת המון מקום לדמויות נשיות. בדרך כלל אנחנו לא מוצאים את זה הרבה בחמישה חומשי תורה, או בנביאים ראשונים או אחרונים. דווקא במגילות, אז בשיר השירים יש את הרעיה, ומגילת רות שלמדנו ביחד, כן, במשך הרבה זמן, בשנים עברו, יש בה שתי דמויות דומיננטיות, רות ונעמי. אוקיי, וגם בו, אז עד פרק ד' הוא בכלל סביל, הוא נפעל, הם עושים, אומרים לו מה לעשות. וכמובן מגילת אסתר, שהיא כמובן מאוד מאוד זה, וגם במגילת איכה, יש שם הרבה דימוי של ירושלים לאישה, זובה ודברים כאלה. אז בוא נראה, לא סתם דמויות נשיות במגילת אסתר, אלא מה היחס של אותם דמויות נשיות במגילה לגברים. בהרבה מובנים, רוב הדינמיקות, שמניעות את המהלכים המרכזיים במגילת אסתר קשורים בצורה כזו או אחרת ליחסים זוגיים, בין אם זה יחסים חיוביים או יחסים שליליים, בין גבר ואישה במגילה. יש לנו שלושה זוגות מרכזיים שמככבים בעלילת מגילת אסתר, והם מספקים לנו הרבה תובנות על יחסים מורכבים בין בני זוג. מה קורה כשצד אחד לא מבין את הראש של השני? מה קורה שהשניים ממלאים בעצמם באגו חזק? מה קורה שאחד הצדדים מונע מנקמה? מה קורה? גם מידה טובה מרובה, שיש סינרגיה, שיש הבנה, שיש הכלה. מה עם הזוגות במגילה? לא, אתם יכולים להגיד לבד? מה עם הזוגות? ושתי אחשוורוש. מרדכי ואסתר ו... המן וזרש. יפה מאוד. אז בואו נראה, נתחיל עם ושתי ואחשוורוש, נבחן את הזוגיות שלהם, לאחר מכן נבחן את הזוגיות של המן וזרש, ולאחר מכן את הזוגיות של מרדכי ואסתר. ונתחיל עם ושתי ואחשוורוש, הזוג המלכותי הראשון. הזוג הראשון מלמד אותנו שמדובר במלחמה. זה לא בין השורות, זה גלוי. גלוי וידוע, זה זוג של מלחמה, המלחמה היא על הראש. אחש ו... ראש. מי הראש? מי הראש? מי ה... לא הגבר בבית. מי השולט בבית? מי הכי חשוב בבית? זה מלחמה שבמסגרת המלחמה הזו, הבעל לא חס על הכבוד של אשתו. ולעומת זאת האישה, לא יבשתי מנהלת קרב הישרדות, שככל נראה תוצאותיו בעולם העתיק, ידועות מראש, והיא נידונה לכישלון, חרף הייחוס המלכותי הרם שלה, שכנראה לפי חז"ל, היא הייתה מיוחסת מבין שניהם, נכון? והמסקנה של פרק א' היא אחת, להיות כל איש, נכון? סורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. זה המסקנה של פרק א'. כל איש, כל גבר, צריך להיות מה? להיות גב גבר, שזה בפרסית, סורר בביתו. מה זאת אומרת? לממש, מה זה סורר בביתו? לממש את, את השררה, נכון. איפה את השררה? לא בעבודה, לא בחצר, לא בבית ספר. איפה? תהיה גבר בבית. איש סורר בביתו. זו המסקנה. אבל איך הגענו לזה? אחשוורוש עושה משתה, להראות את עושר כבוד מלכותו, ואת כל הדברים הללו. כלומר, נקודת המוצא של אחשוורוש, שהוא חסר ביטחון. לפי חז"ל הוא לא בן של מלך, הוא בא מעולם הסוסים והערובות, וזה מתאים לאדם חסר ביטחון, כי שאין ביטחון פנימי, אז אדם מקבל את הביטחון מהחוץ. ולכן הוא צריך שכולם יחניפו לו, שכולם יכירו במעמד שלו שהוא הכי חזק, והוא הכי לארג', הוא הכי עשיר. אני קיבלתי שם משלוח מעלות מהישיבה, איזשהו בקבוק משקה, זה לא זול. ומי שרוצה לקנות יין טיפה יותר מהיין שמפלקים עכשיו פה ב-19.90, אוקיי? יין זה לא דבר זול. וכמה זמן הוא עושה משתה, תזכירו לי? 180 יום, חצי יום, והשתייה חדת, אין עונס, אין מגבלה תקציבית. הוא מאפשר לכולם להשתכר, לשתות. הוא קובע, כן, שמה הרציונל של ה... שמנחה ההיגיון המסדר של המשתה 180 יום, לעשות כרצון איש ואיש, תשומת לב, מה כתוב? איש זה איש. איפה אישה? איפה היא כל החצי שנה? חצי שנה זה רק משתה של גברים. רגע, מי מפרנס? מי מילדים? מי... 180 יום לעשות כרצון איש ואיש, להפוקי אישה, לא כרצון אישה, נכון? ושתי המלכה, היא אשתו, היא מבינה שהבעל, המלך, כבר 180 יום משתכר, או בעברית מדוברת, הוא לא סופר אותה. היא מבינה שהמין הגברי מתיימר לשלוט, כרצון איש ואיש, בדגש על התא הביתי, התא הזוגי, תחשבו, הרי איפה הם ישנו כל לילה? אז כל גבר חוזר הביתה שלו שהוא שיקור, ומי סופגת את השחרות? במקרה הטוב רק את ההקאות, ואני גובר במקרה הפחות טוב, את כל ההתקפים הנלווים לאדם שיקור שחוזר הביתה, בין אם זה למוטב או לעוד יותר גרוע, מי סופג את האנשים? אז מה? ושתי המלכה מחליטה. יש לה סטארט-אפ. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות, אשר למלך אחשוורוש. מה אומרת לו ושתי? ושתי מתגרה. אין בעיה, סחבי. אתה עושה משתי לגברים? מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה משתה לנשים במקביל. גם אני קיימת. אתה לא רק מלך. יש גם מלכה בגזרה. ואני אפגין, איפה יש את המשתה? בית המלכות אשר. למלך אחשוורוש. הרי לכל העולם אתה לא עושה משתה בארמון. עושה בתחפכו איזשהו יד אליהו כזה, אולם גדול, או כן, מנור המבטחים, או אצטדיון במלכה, משהו כזה רציני. בלומפילד, רמת גן, אבל מה עושים פה? היא עושה את המשתה של אנשים, איפה? בבית של אחשוורוש. אוקיי, אתה תהיה המלך בחוץ, אבל בבית, אני גדלתי בארמון הזה, לא אתה. וכל אנשים יבואו אליי ויראו מי הקינג, או במקרה שלנו, מי הקווין, כן? God save the queen, עכשיו שינו את זה, נכון? אבל מי הקווין? מי הקינג האמיתי? הקינגית האמיתית. אחשוורוש שיקור, אבל הוא לא עיוור. בתגובה, אין בעיה, ככה את רוצה גברת? בוא נראה קבל עם ועדה, מי הגבר בבית? מי באמת הקווין? ומי באמת הקינג? הזכר אלפא. והוא מצווה על שבעת שריסיו, להביא את ושתי, ולא סתם להביא אותה למשתה של כל איש ואיש, אלא להראות העמים והשרים את יופייה, להשוויץ במה? לא באושר שלה, ביופי הפנימי שלה, במידות המתוקנות שלה, במה? ביופי החיצוני שלה. מה אחשוורוש רוצה להשיג בכך? הרי ברור שהוא גורם להשפיל את ושתי עד אפר. הכי גרוע שיש, זה בזוי. לפי חז"ל, לא סתם להביא אותה, איך להביא אותה? שהיא?
רק בכתר
מלכות, כלומר, בלי ביגוד, היא ערומה. אבל, עם כתר. כלומר, נכון ושתי, את מלכה, את תבואי עם כתר של מלכה. אבל כשאישה הולכת בלי בגדים רק עם כתר, אף אחד לא מסתכל על הכתר, סליחה על הישרות, אוקיי? כל מה שירו עלייך, את לא מלכה. את בסך הכל עוד דוגמנית חלולה. זה מה שאת, מלכה, דוגמנית חלולה. יופי חיצוני שטחי, זה מה שאת. אין לך שום מעמד של מלכה כאן. רצית מלחמה? אי וואלק, פאדל, כולי, מלחמה. אני כאן המלך, בוא נראה. עכשיו, בעידן העתיק, למלכה יש מעמד? ברור שהאישה לא בסיטואציה שמאפשרת התנגדות למלך, נכון? אבל ושתי, היא לא ושתי, קודם כל מלכה. ושתי מחליטה ללכת עד הסוף. היא הולכת עם האג'נדה שלה, היא מצפצפת על אחשוורוש, ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. זה לא ושתי המלכה ממיינת, אלא, מה כתוב? המלכה ושתי. קודם כל תדע לך, אני מלכה. אני בת של מלך. קודם כל אני מלכה, ורק אחר כך אני ושתי. צריך להבין שמה שנראה לנו פשוט ופשוט היום, לא יעלה על הדעת לומר לאישה, שלא יעלה על הדעת לומר לאישה להתפשט לפני אורחים, זה לא בכך היה משהו חריג באז, בימים בטח ששיקורים. והראיה, שבזה שהיא מסרבת, ושתי משלמת לקח בכיסה, היא מודחת. כלומר, ושתי, או המלכה ושתי, כפי שהיא מציגה את עצמה, מציגה לאחשוורוש משחק סכום אפס, או אחד או אפס, אין חוכמות. או אתה, או אני. ואחשוורוש מבין את זה היטב, מה התגובה שלו? ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה אבו, זהו. אני עצבני. תנו לי את היועצים הדחופים, עצה דחופה, ודווקא אז מגיע היועץ במרכאות, הלא הוא ממוכן, ויאמר ממוכן. מי זה ממוכן? ממוכן זה אמן. ומתוך אינטרס אישי כנראה הוא נותן נאום מתייפייף שכולו דברי חנפנות. הוא מסביר למלך שזה נשמה כללית. זה לא רק פגיעה בך, אתה נשמה כלולית, נכון? אתה כנסת פרס. אתה שורש האומה יותר נשגבה. אתה שליט מ-27. כל ההוויה. בשורשה, תלויה בך, אתה לא יכול למחול על כבודך, היא לא ביזתה אותך, היא ביזתה את כל המין היותר עליון, היותר נשגב, הלא, המין הגברי, ולכן, כי הייתה מרקה כול הנפשי, נזאת בעליהם ביניהם, באומרה, ממר השברו, ולא בא, אז מה, יצא? ומלכותה ייתן המלך לירותה, טובה ממנה, וכמובן, על הדרך, וכל האנשים, איתנו יקר לבעלה, למידור, הייתה מדע, בנהם איך מסרים, סבבה, מעולה. הבעל המלך היה צריך להבין, טעיתי. מה, אני דפוק? לבזות את המלכה אשתי? או את אשתי המלכה, זה לא משנה, גם היא רק אשתי. מול כולם, להשפיל אותה? תהיה גבר? בקטנה תחליק. הנעלבים ואינם עולבים? שומעים חברת המשאבים? עושים מהווה, שמחים ביסורים? הוא לא שייך לזה. ולכן החשבון שביא את זה על עצמו. במקום להקשיב לאמת שלו, שאין לו אמת כי הוא כאילו שיקור, הוא מקשיב לכל השרים, המלכי פנחה שרוצים הזדמנות לקידום, ומה המסקנה? גוואלד. הבית מתפרק. בית המלכות. אחשוורוש טועה שהוא חושב רק על עצמו. הוא טועה שהוא עושה משתה רק לגברים, כרצון איש ואיש, 180 יום, שהוא לא משתף את ושתי, שהוא לא מתייעץ איתה. הוא טועה שהוא נותן לאגו להוביל אותו. הוא טועה שהוא לא אומר שבלי תא משפחתי בריא הכל מתפרק. הוא טועה שהוא לא מזהה את המשבר בתחילת הדרך. הוא טועה שהוא לא מנסה לדבר עם ושתי ישירות. מה הוא עושה? שולח סריסים, דבר איתה ישירות, תקלה בעיניים. מאמי, כפרה, יאללה, עזבי, הכל בסדר. לא? איך הם מדברים? הם מתווכים? הם מגשרים? לא מדברים ישירות, בארבע עיניים. אפילו אין פה שלום בית, לא, הוא אומר לך, הוא טעית, אין המלך, לי רותה, טובה ממנה, זהו, הוא עצבני. אבל לא רק הוא טעה, ושתי גם לצדיקה. ושתי טעתה שניסתה להתגרות בו. היא טעתה בזה שהיא עושה משתה מקביל בתור קונטרה, משתה נשי, רק לנשים בלבד, אוקיי? היא לא תורחה, היא לא תורחת לעדכן את אחשוורוש על זה, היא לא משוחחת איתו על הפגיעה, היא לא מעדכנת אותו שהיא נפגעה ממנו, היא פוגעת בו. שהיא פוגעת בו, היא פוגעת בתא המשפחתי בעצם. שמור לתת לה ולא את העוגן, את הבסיס. ובעצם ושתי תורה שהיא מבטאת את התגובה שלה בצורה של מיעון. ותמאן, טוב, אחר כך לא. דבר בבית, מאמי. לא, ותמאן. היא לא מוכנה. היא מסרבת בצורה מאוד מאוד מתריסה. ובמיוחד, שמדבר פה לא בהתרסה בחדרי חדרים. זה בפריים טיים, בלייב, כולם רואים. אומרים לו, המלך לא מוכנה, שכולם נמצאים שם, כל הממלכה. ושתי הייתה צריכה לפנות למסלול ישיר של הידברות, בלי הפגנות. תורידי את הלהבות, בשקט, כי זה קרב של להיות או לחדול. או במקרה שלה, אולי לחיות או לחדול. ואגב, היא צודקת, כן? זה שהיא מענה לעבור ערומה, זה מוצדק לחלוטין. אבל בשלום בית לא מספיק רק להיות צודקת. צריך להיות גם חכמה. ובסופו של דבר ושתי נעלמת מהמגילה. מה קרה לוושתי? הלכה לעולמה? באיזה גיל? הלכה לעולמה או שהוליכו אותה לעולמה? עכשיו זה מאוד פשוט, שרוצים להרגשו במגילה ויתלו את המן, כתוב. חז"ל אומרים שהוא הרג אותה, אבל זה לא פשט המגילה. בשום מקום במגילה לא כתוב שוושתי נתלית. מעונה נרצחת. אני חושב, לעניות דעתי, שאחשוורוש העניש אותה בצורה הרבה יותר קשה ממוות. כתוב במדרש, זה לא לפניכם, על הפסוק בזאת הברכה, בסוף הדברים, הן קרבו ימיך למות. השם אומר למשה, יאללה, קדימה, נעבור בבקום, 1004, תזכה על כל הציוד, אתה בא אליי, מטיף את הדרכי, בוא תהיה רבנו. ואומר לו משה, לא, אני רוצה להישאר. אומר לו, לא, הגיע הזמן של יהושע, אין מלכות נרד בחברתה, כאילו נעימה, נכון? אומר לו, בשנת האדמה, שיהושע יהיה הרב, אני המשמש שלו, כמו שהוא שימש אותי. אומר לו, בסדר גמור. מחרת בבוקר, משם רבנו משקים, בא לו של יהושע בבקשה פותח לו את הדלת, שם לו שטיח אדום, מוליך אותו לאוהל מועד. ואז הקדוש ברוך הוא קורא למשה, קורא ליהושע, יהושע, מדבר עם יהושע. ומשה נשאר בחוץ, רוצה לראות מה לא? אתה נשאר בחוץ. ואז שיהושע יוצא, אומר לו משה רבנו, מה השם אמר לך? אומר לו יהושע, שאתה דיברת עם השם, אתה אמרת לי מה השם אמר לך? השם דיבר איתי, הוא לא דיבר איתך, אני לא יכול להגיד לך. ואז משה רבנו מתחיל לצעוק, אני מקריא פה, אותה שעה צעק משה ואמר, 100 מיטות? 100 מיטות ולא קינה אחת. תהרוג אותי 100 פעמים, ואל תגרום לי לקנה פעם אחת ביהושע. עזה כמה ותאווה, קשעה כשאול קנאה וכולי, ואז משה רבנו מסתלק. כלומר, אחשוורוש מעניש את ושתי בעונש הכי קשה. אין בעיה, מאמי, תישארי בארמון. ניתן לך, כן, חלון ראווה, ואת תראי כל לילה את כל האנשים הכי יפות הבתולות באות אליי, ואת גם מוזמנת למשתה, ש... איזה משתה? לאסתר, ההכתרה, את תראי הכל. אני אכיל אותך, אני אקבלי בגדים, ואת תשבי לך בכלוב שלך, ותראי את המלכה החדשה. לעניות דעתי, זה מוות איתי ואכזר, קשה כשאול קנאה ספר ישפי אש על לבטיה. זה הרבה יותר שם ממוות, ולפי דעתי זה מדויק בעובדה שלא כתוב שהוא הרג אותה. מאהבה לקנאה, דבר הכי גרוע שיש. ופה אנחנו מסיימים את הזוגיות הראשונה השלילית של אחשוורוש ווושתי. יש איזשהו ניגון קצת שישמח אותם קצת לזוגיות, לא קצת אחרי כל הדברים הקשים. בורא עולם בקניין השלמה, זה הבניין. בורא עולם בקניין השלמה, שלם זה הבניין. ושניחי. טוב, הזוג השני גם היא זוגיות שלילית ומרתקת, הזוגיות של אמן וזרש. טוב, אמן עד עכשיו התגלנו כאדם שיודע להיות במקום הנכון, ובעיקר בזמן הנכון, ובעיקר עוד יותר ליד האדם הנכון. והמצלמה תופסת אותו שהוא לוחש על עזרו של אחשוורוש, הוא זוכה מי להיות מוכן להיות אמן, גידל אחשוורוש את אמן ולמכון וכולי, ועסק לנו הרבה תעסוקה במגילה, והוא זוכה לקדום בדרגה אצל המלך, הוא מקבל מעמד בכיר, וישם את כיסאו מעל כל השרים, כן וכולי, והוא הבכיר, משנה למלך בקבינט המלכותי, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים את החברים, למה? כי כן, ציווה לו המלך. אבל מה לעשות, תמיד מגיע יהודי עם האף הארוך, כן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זה דיון בפני עצמו, מרדכי לא קורע, מה זה לא משתחווה, מה זה לא יכרע, לא לעסוק בזה כרגע, אבל אמן אחשוורוש כעס ושתי סירבה לבצע את פקודתו וחמתו בערה בו. תגיד לי אמן, ממוכן, you name it, היית ליד אחשוורוש, ראית מה קורה שהוא כועס, לא ציינו מקודם, אבל בפרק ב' זכר את השתית שרסת. אחשוורוש מתחרט בסוף, נכון? ועד כל התא ויפקד המלך פקידי וכולי וכולי וכולי, נכון? ראית מה קורה שהבעל עצבן, שחמתו בוערת בו. אבל זה מה שקורה לאמן. ומרדכי לא יכול להתרווה, וימלא אמן חמה ויבז בעינה. מה אתה מתעצבן? ראית מה קורה שמי שמתעצבן לפניך? ראית מה קורה שאחשוורוש פועל מהבטן, שהוא נרב, עצבנות, פועל מתוך נרבים כל הזמן. אז אמן הוא לא אחשוורוש, הוא יותר מתוחכם, הוא יודע איך קונים את המלך, מצד אחד הוא מכל את הפרוטוקולים של זקני ציון, נכון? מצד שני הוא משחד אותו כדי שיהיה את הפתרון הסופי, של בידת זלמזה, נכון? הוא ככה למד היסטוריה היטב, אבל אותנו לא מעניין לדון רק באמן לבדו, כי אנחנו עכשיו עוסקים בשיעור בזוגיות, נכון? אז בואו נראה מה אפשר ללמוד מהזוגיות המרתקת, וזה אחד הדברים שאני כבעל קורא כל שנה, משמח אותי לקרוא את הזוגיות המזופתת של אמן וזרש, כן נזכו כל אויבינו לזוגיות כזו. אמן. אוקיי? זה באמת לא תורתך שעה שוואי. זה מהקטעים שאני ככה יותר שמח במגילה. אמרנו שהדבר שיותר גבוה מאמן זה האגו שלו. הוא מנופח, הוא מוזמן לילה אחרי לילה למשתה מסתר המלכה ואחשוורוש. אבל שהוא יוצא מהמשתה, בוא את מרדכי, ולא קם ולא זם ממנו, נכון? וימלא, חמה. ופה אמן עושה את טעות חייו מבחינה זוגית. ובמו ידו הוא מביא לעצמו את האסון, ועוד מאלה הוא היה נשוי לאיזושהי מדרשיסטית, ככה שאדם תפילת ישרים. לא זרש, מה אתה דפוק? הוא על זרש, מה הוא, תראו מה הוא עושה לה. הוא מגיע הביתה עצבני. דבר ראשון, מי הוא מזמין? מי מזמין אמן? אוהביו וזרש אשתו. אני חוזר, קודם כל, הוא יקרא את אוהביו, קודם כל את אוהביו, את החבר'ה מהמילואים, את השכונה, את הטברנה שלו, את הפרלמנט, ורק מי אחר כך? את זרש. והוא מספר להם את כבוד עושרו, ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו, המאה שאני עושה, על השרים, בכלל, עודי המלך, הוא מציין את עצמו, את בניו, את עצמו, את המעמד שלו, את המלך, את מי הוא שכח? מה עם אשתך? היא לא המקור של עושר? היותר עליון, היותר נשגב? לא. ושהחברים שלו יושבים איתו בבית שלו, והגברת הרבת שנוכחת, והוא מתעלם ממנה. ואני כמובן לא שוכח את העצה שהוא נתן בכלל על מעמד האישה בבית. וכל אנשים, ייתנו יקר לבלן, כל אנשים, לרבות אשתו. דוגמה אישית, נכון? ולא רק זאת, שאמן, קינג אוף טקט, כן, מלך הטקט, הוא מספר לאשתו שהוא מוזמן כל לילה למשתה האינטימי, רק עם אחשוורוש ואסתר. נו, נו, אז לא אתה זרש, מה אתה אמור לדמיין, מה קורה במשתה שאתה אומר, רק אותך היא מזמינה, לא את השאר השרים, נכון? והוא מתעלם ממנה ומזמין את האוהבים, ומספר על כולם חוץ מעליה, אז מבלי שנאמר זאת, ברור שזרש, יש לה יסוד סביר לחשוד, שאמן הוא לא האדם הכי אמין עלי אדמות מבחינה זוגית. ופה זה מגיע לזרש, מה שנקרא, enough is enough, כמו שמצאנו בעדה. אוקיי? יש גבול לכל תעלול, וזרש לא פריירית. היא יוזמת מהלך, כמו ושתי, גם לה יש מהלכים בראש, ואליה מצטרפים כל אותם אוהבים, ופה נאמר אוהבים ב... מרחאות. זרש נותנת לאמן עצה, כשהוא לא מבין שזה עצה שהיא צינית. 100% ציניות. יעשו את גבוה 50 ימה בבוקר, אמור למלך, תתמור דוחה ילד, נכון? מה אומרת לו? תבנה עץ בגובה של האגו שלך. 50 ימה! גבוה מאוד. ויתלו את מרדכי, ובואי מחסמח, כן, ואיתה בדבר, וואי, איזה אישה, המחאי, רגוע שלם, כן, מסמח את העלים הקלה, הוא מצליח, הכל טוב ויפה, ברוך השם, תודה רבה. ומה עושה אמן, בתגובה לעצה הצינית של אשתו, הוא הולך לחשוורוש, נכון, ואיתה, כן, ואיתה בדבר, לפני אמן, ויעש העץ. פה אנחנו לא עוצרים. זרש כאמור, הרבה דברים היא כן, אבל פריירית היא לא. היא לא פריירית. והתגובה האמיתית שלה לא מאחרת לבוא. הפינג פונג בין זרש והמן מגיע לסיוע ברגע הכי קשה של המן. ומה עושה זרש? רגל על רגל, מחייכת, עיין ערך שמחה לעד. היא שמחה לעדו. אחרי שהוא חוזר הביתה, שהוא נאלץ להרכיב את מרדכי על העץ, על הסוס, אחרי שהוא בא להגיד לאמן לשלוט את מרדכי, מהר. קח את המשל את הסוס, כן? ואז שכן, מרדכי שבדה, ואני כל אשר דיברת. ויקח, חמש משל הסוס. ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ ביקרון, נכון? ואחרי שהוא חוזר עם הזנב של ושתי בין הרגליים, אבל וחפוי ראש, אומר, טוב, בסדר, נו, חיים דפוקים. לפחות שהיא תשתי אהובתי, זרש המתוקה, לפחות היא פה והיא איתי, ופתאום הוא נזכר שיש לו את האישה שלו. ולכן הוא מכנס קודם כל עכשיו את מי הוא קורא, ויספר את אשתו וכל אוהביו, את כל אשר קראו. למי הוא קורא קודם כל? קודם כל, זרש, לא סתם זרש, איזה זרש? אשתו, היא האישה שלי, מאמי כפרה, מה שלומך? ורק אחרי זה מביא את כל הג'מעה, נכון? הוא מספר להם את האסון. אבל בואו נראה מה העצה של זרש, שכנראה בחדר לא למדת פסוק לא תיקום ולא תיתור, ומה העצה של זרש. במקום לתת לו עצה של ראיה אוהבת, עצה של ראיה אהובה, איך להתמודד עם העלייה המטאורית של מרדכי, זרש בהנהגתה, וגם בעקבותיה גם האוהבים, אומרים לו, אמן, אתה בר מינן, אתה הזמן לשאול, אם מזרע יהודי מרדכי אשר, אחי לא תעלין פה לפניו, לא תוכל לו, למה? כי נפולתי פה לפניו. נפילה שמתמשכת, כי בסוף הוא נפל למיטה של אסתר, נכון? ואז הוא מבין שתמנו לו פח בזימון למשתה של אסתר אחשוורוש, שנאמר, ארוחות חינם, לא בבית ספרנו, שורה התחתונה, מה קורה בזוגיות של אמן וזרש? אז פה יש מוות. ויתלו את המן, איי, 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 נכון? תולים את המן, הכל טוב ויפה, רוקדים בישיבה, נכון? אותו אמן, אותו עץ שהמן הכין, למה הוא הכין את העץ? מי יצא לו? אשתו האוהבת, אשתו המתוחכמת, אשתו הנוקמת. מה קרה עם זרש? אנחנו לא יודעים. לא יודעים, אנחנו יודעים שהבעל שלה נטלה, וגם הסרט בניה, כן, התאמת לו עצת והיזת על הציץ, שם שם וכולי, אבל תלו, זה מה שאנחנו יודעים, ויש פה עוד זוגיות שהיא לא מומלצת לאף יהודי. נכון? אילו המן רק היה משכיל לתת כבוד בסיסי לאשתו. מבין שיועצים, חברים מתחלפים, אבל משפחה לא מחליפה, לא מתחלפים, אישה זה עולם הזה, עולם הבא. ואז המן לא היה מקבל את העצה המטופשת, האינפנטילית, להכין את מרדכי, ואישה חכמה מה צריכה להגיד לו? המן מתוקי. תוריד את הראש שלך. אל תתקוף את מרדכי. אתה תוקף משהו חזיתית, מה אתה עושה? אתה נותן לו פריים טיים, אתה מגדיל אותו. תתעלם ממנו. עזוב, כולם משתחווים, איזשהו יהודי אחד לא משתחווה לך? אל תהפוך את כל הפוקוס עליו, כי מה אתה עושה לו? אין כזה דבר פרסום שלילי, נכון? אתה בוא, תעשה לו בילדאפ מטורף. אתה יודע עכשיו כמה לייקים יצטרפו לו לפייסבוק, לאינסטגרם, אתה יודע... עזוב, תתעלם! לא. לא! זרש לא אומרת לו ככה, בור קרה ויחפרו ויפול בשחת יפעל, אומרים חזל, זה אמן. בור קרה ויחפרו, עץ, כעץ הכין, ויתלו אותו עליו, זה אמן. וגם זרש לא צריכה לסגור, שהיא נותנת לאמן עצה קיצונית כל כך, יש סיכון שזה יפגע גם בה. כי בסוף היא תתעלמן, והיא תשקול את הסרט בניה. בסופו של דבר שלנו פה עוד תיק, משפחתי סבוך, מעוות ועצוב מאוד של אגו וחוסר תשומת לב שמפרק משפחות. יעשי סלייך אלוקייך כאיזו חדה לקלה יעשי סלייך אלוקייך כאיזו חדה לקלה יעשי סלייך עלייך אלוקייך כינצוס, כינצוס חתן חתן על קלה ובבייה עשית יזיס עלייך יעשית עלייך אלוקייך כינצוס, כינצוס חתן חתן על קלה צריך לתת רווח בין עדר לעדר כדי שנגיע לזוגיות המיטבית של מרדכי ואסתר ולא סתם, חביב על הדברי הרב חרלאפ, שהוא כותב, כמסוס חתן על קלה, כן יסיס עלייך השם אלוקייך. כלומר, כמה השם יאהב אותך? כמו שאתה חתן, תאהב את הקלה שלך. ואם לא תאהב את הקלה שלך, אז גם השם לא יאהב אותך. כמה שאתם אוהבים אחד את השני, ככה השם, ואהבת לרעך, מקף, כמוך אני השם. אז בואו נראה עכשיו את הזוגיות המרתקת של אסתר ומרדכי, פעם זה אסתר ומרדכי, פעם זה מרדכי ואסתר, ופה המצב מדובר פה על יחסים בריאים, מתוקנים, בין שני אנשים בוגרים, שני אנשים שיודעים לפרגן ברגע הנכון, ועם זאת, קראתם את המגילה, הם לא מסכימים על הכל, יש ויכוחים, יש אי הסכמות, אבל אם יודעים את הביקורת בונה, לאורך המגילה אין שקרנות, אין התייפיפות, אין חנפנות. אנחנו לא יודעים ברמת הפשט מה היה טיב היחסים אל מרדכי ואסתר. היא בת דודו, אז הוא בן דודה, אבל מצד שני הייתה משפחת אומנה אצלו, הוא אומן אותה, הם היו איש ואישה, היו... לא ברור. מה כן ברור? ברור שמרדכי חש אחריות עליונה כלפי בת דודתו היתומה, שהיא בת של אביחי דודו, הוא מלווה אותה עקב בצד אגודל, אסתר נלקחת בסצנה קשה, מה תילקח אסתר? מה זה מה תילקח? היא לא באה להירשם, מה זה מה תילקח? פסיבית, באו ולקחו אותה. היא יושבת למד דף עם מסכת נזיר דף למד חץ, פתאום נכנסים הבולשביקים, חוטפים אותה, הפרטמים, החשטרנים, הרמחים, אני יודע מה, לא, אל תעשה, זה פסוק קשה, הם חוטפים נערה יהודיה מהבית שלה. זה למשל, היא בת 15 או בת 80. ולמרדכי אין שום יכולת למנוע את החטיפה שלה. אבל הוא נותן לה את העצה הראשונה שמתברר שהיא תציל את העם היהודי בהמשך. לא הגידה אסתר את עמה ואת מורתה. למה? כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובהמשך החשיפת הזהות שלה בתי מן הנכון, זה מה שיציל את העם היהודי ויביא את התשועה לאומה. בכל אופן, מרדכי הוא לא איזשהו דיקטטור. הוא לא כמו אחשוורוש שמצווה להביא את ושתי. אותו מרדכי שאומר לה לשתוק ולהיות בשקט, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך. לפני עכשיו בשביל, למה? לדעת את שלמה, מה יעשה בה? מדובר באדם אכפתי. אדם דואג, מתעניין. הוא לא נוטש את משפחתו. גם כאשר היא מלכה, אז היא דמות המראה שלו, היא לא שוכחת מי שדואג לה. ואת מה אמר מרדכי, אסתר עושה, כאשר הייתה במלאה איתו. למה? תראו, זה נאמנות של אסתר. היא מגיעה למעמד הרם ביותר. ובכל זאת היא נאמנה שגידל אותה. עכשיו, היא לא מבינה למה. היא כבר מלכה. ואת מה אמר מרדכי, אסתר עושה. וכאשר בסוף פרק ב' בקטן ותרש, רוצים לחסל את המלך, מרדכי מגיע לאסתר, מה עושה אסתר? זה ההזדמנות שלך! את כולה מלכה חדשה בגזרה. 8 פסוקים, 5 פסוקים. מה תעשי עכשיו? תפגיני נאמנות. אדוני המלך, אהובי, אהוב ליבי, רוצים להרוג אותך, תחשוב, תגדילי את הקרדיט שלך. תפרגני לעצמך. מה עושה אסתר? ותאמר אסתר למלך, אבל בשם מרדכי. היא יכלה לפאר את עצמה, להרים לעצמה, אבל לא. היא נאמנת למי שנאמן לה. ומה התוצאה? מרדכי מקבל את הקרדיט בספר הזיכרונות, ואמרו חז"ל, כל העומד רב השם אומרו, מביא גאולה לעולם. איפה לומדים? ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. זה לא עוצר פה. פרק ד', אחד הפרקים המרתקים במגילה, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק, נכון? זעקה גדולה ומרה, ואז ויוודע ודר לאסתר, אסתר נודעת לה, ותתחלחה למלכה מאוד מעל זה ועל מזה, נכון? ואז היא שולחת לו ביגוד, ומרדכי מסכים? לא! הוא לא מוכן. היא מבינה שהמצב מורכב, היא שולחת את התח. לא את נער, זה משהו יותר בחר. ומרדכי מבהיר לה באמצעות התח, שהיא צריכה לבוא אל המלך, להתחנן לו, בקש מלפניו על... על אמה. לא יגיד אסתר את אמה, שתכני על אמה? אמה בעין? מרדכי מסביר לאסתר, מי את בכלל? את סוכנת רדומה. את תר אדום. שעכשיו צריך להתעורר. שבע שנים עברו. שבע שנים מאז שהיא נלקחה, מאז שהיא התחתנה עם אחשוורוש ועד שהיא הגיעה. שבע, תראה לי שבע שנים כמדומני. שבהם היא בסתר, חפרפרת. ועכשיו היא מחרשת, אחריש, נכון, רווח, ואת יודעת מתעובדת. עכשיו זה הזמן לא לשתוק, עכשיו תגידי. ואסתר, בטח מה, ממה שתגיד אני עושה, מה פתאום, אסתר מסכימה? אסתר מסרבת. מה אסתר אומרת? פיקוח נפש. מרדכי, השתגעת? מי שבא אחת 30 יום ולא, מי שבא ולא נקרא, אחת דתו להמית. ואני אומר, אתם היחדה 30 יום, אני לא כזה בחוקיה איתו, כבר 30 יום הוא לא קרא לי. מה מרדכי אומר לה? לא. את חייבת. שימו לב שיש פה דיאלוג שהוא תולדה רק של יחסים בריאים. רק דיאלוג מיחסים בריאים כאלה יכול להביא בסוף לתוצאה שהיא טובה, שהיא משתלמת. ואומר להם, אתה חרישי, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ופה נופל האסימון לאסתר. היא מבינה שמרדכי עד עכשיו ויתר על האגו הפרטי שלו. היא מבינה שבכך שמרדכי בכל פעם ופעם, הרי מרדכי, אתה לא רוצה לכאוב ולהשתחווה? תוציא גימלים, תחזור הביתה. מה אתה יושב בשער המלך שכל שהוא נכנס כולם רואים אותך? אין בעיה, תלך, אל תשתחווה לו. תלך למדי, תלך לארץ הקודש, של מקדש שהתחיל לבנות לא מזמן. תלך לארצות הברית, אבל מה אתה מתעקש להישאר שם? מה אתה מתעקש להיות מה שנקרא דתי גאה, שכולם רואים אותך? עזוב, שחרר. היא מבינה עכשיו שבזה שמרדכי היהודי שעומד על שלו, ולקח סיכון אישי בנידון, עכשיו התור שלה. עכשיו התור שלה להסתכן. ולכן במקום להתחמק ולקוות שהחשבו שישמור עליה אישית, היא אומרת למרדכי, לך כן עושה את כל היהודים אשר בשושן וצומו עליי. כולם צריכים להתאחד, תתפללו עליי, כי אני הנציגה שלכם בבית המלך. אבל לא רק אתם תצומו, גם אני ונערותיי אצום, כן. אני גם איתכם ביחד, אני גם אצום. ומה קורה בפסוק הבא? ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. זוכרים את פרק ב' ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה? עד עכשיו מרדכי הוא הגורם המצווה, הוא הזכר אלפא, הוא המנהיג בבית, נכון? ואסתר היא הפסיבית הכנועה. ועכשיו מה קורה בפסוק האחרון של פסוק של פרק ד'? מה קורה? ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. עכשיו הוא מתבטא לציווי שלה. הוא המבוגר האחראי שמגדל אותה, שאומן אותה, הוא נשמע לה בלי היסוס. זה זוגיות בלי אגו. הם מבינים שצריך לכבד את התובנות של האחר, ויכול להיות שברגע נתון אתה צודק, וברגע נתון אחר היא צודקת. אין פה מלחמת מעמדות כמו בזוגית הראשונה שבחרנו של ושתי ואחשוורוש, או של זרש ואמן עם הציניות. יש פה שיתוף פעולה. צריך לומר ביקורת, הביקורת נאמרת במלוא עוזה, כמו שצריך. אבל מתוך אהבה, מתוך הכלה, מתוך כבוד, לא מתוך השפלה. להראות כמה אתה טוב וכמה אני צודקת.
אבל הם לא זוג כאילו כמו שאמרש מראש, הם לא זוג באמת. אולי
ניסיון
יותר פחות קשה.
אני לא יודע. אני גם לא יודע מה הייתה הזוגיות של זרש ואמן חוץ מלהביא ילדים, וודאי שהזוגיות של ושתי ואחשוורוש הם כנראה לא ישבו לקפה כל יום כנראה. בטח לא ב-180 יום ראינו שהוא עושה משתה רק איש ואיש. אבל אני זורם איתך, הוא סבא טוב והיא נכדה, אוקיי? עדיין יש פה מערכת זוגית. גם אם זה לא זוגיות, מה שנקרא של חופה וקידושין, גם אבא וילד זה זוגיות, גם שני חברים זה זוגיות. יש פה מערכת של דינמיקה בין שני אנשים, איש ואישה, שיודעים לומר ביקורת מתוך כבוד. אוי ואבוי, אם במערכת זוגית לא מושמעת ביקורת. לא יכול להיות שכולם מושלמים. צריך שיהיה, מה זה צריך? זה קורה מפה שיש אי הסכמות, שיש חילוקי דעות, חיכוכים, ואם לא יודעים להעביר ביקורת, אז מה קורה? אין ביקורת, אז הכל טוב, הכל בבטן. עד שפעם אחת, על דבר קטן מה קורה? הכל מתפוצץ. ואז זה זוגית שבה רק מריבה אחת. ויש זוגות שלא רבים, רק מריבה אחת. אז מריבה אחת שהיא מה? חורבן הבית. לריב זה לא, זה לא, זה לא כיף, אבל זה לא כנס. אפשר להיבנות מזה, אם עושה את זה כמו שצריך. כמו פה, מרדכי ואסתר, הם לא מסכימים. תראו את זה ביקורת. מי יודע זה גם מאחורות? אל תדמי בנפשך, את חיה בסרט. את ובית אביך תובדו, זה דברים קשים. אבל הוא מקשיב לה, והיא מקשיבה לו. ורק ככה אפשר להבין את החילופי תפקידים בין המורה, המדריך, האומן, בין הדוד מרדכי, לבין הנערה הקלה, המלכה, אסתר. ובמצב הזה אסתר מגיעה למלך אחרי 3 ימים של צום, לא יודע אם היא שמרה את הצום או לא שמרה את הצום, אבל היא חלשה ודאי, בטח חרדה, אבל היא חמושה בגאווה לאומית, בגיבוי של מרדכי הצדיק, של כל האומה שלה שצמה איתה. היא מגיעה עם עורף משפחתי תומך שבעדה. ואחרי הכל ברור לנו, תגיד את זה בכנות, שהזוגיות של מרדכי, של אסתר ואחשוורוש, לא של מרדכי ואסתר, של אסתר ואחשוורוש, זוגיות שנבחרה עליה בגלל העומק הפנימי שלה, בגלל המידות הטובות שלה, ובעין הטובה שלה, לא בגלל המראה החיצוני שלה חלילה, כן? מה פתאום? היא נבחרה על החיצוניות שלה. איך אתה מסביר את זה שהם 30 לא מתראים? כי המלך מה שלא בא לו, שהם אנשים אחרות, כן? לא, לא היה פה מה שנקרא קשר אינטימי עמוק. הזוגיות של אסתר ואחשוורוש לא התבססה על מידות טובות, על אופק אידיאלי רוחני משותף, אני רוצה לחתום תלת. לא, זה לא, זה לא בדיוק מה שדיברו ביניהם בדייטים, נכון? ביחסנו לאן. אבל דווקא אז שהיא נחשפת, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, דווקא אז, שהיא עומדת על שאלה, דווקא אז אחשוורוש, נשבע בקסמיה של המלכה האמיתית, לא של הדוגמנית החיצונית, של המלכה אסתר. לא סתם נערה שנושאת חן אחרי חצי שנה בפדיקור, מניקור ומכון יופי וכו', לא. אלא מלכה חכמה, שאומרת לך, אתה תחליט, אתה תקבע. אבל היא עומדת על העקרונות שלה, היא כבר לא מסתתרת. והפעם היא היוזמת, היא מזמינה אותו למשתה שלה. זוכרים את ושתי? תחילת השיעור, מה ושתי עושה? משתה נשים בית המלכות, היא עושה משתה לנשים בלי אחשוורוש, איפה היא עושה אותו? בבית של אחשוורוש, נכון? לא. פה, ושתי עשתה הדרת, הוא עשה הדרת נשים, אז היא עשה הדרת גברים, נכון? פרק א'. אבל פה אסתר מזמינה את אסתר למשתה שלה, ומזמינה גברים. היא פועלת בתחכום, היא מזמינה את המן, זה שנתן את העצה להדיח את ושתי. ודרך אחשוורוש אומר, רגע, איפה זה מוביל, איפה הקאץ'? הוא ממתין, ואז הוא מבין. המן, ממוכן, למה הוא רצה להפיל אותך עם ושתי, שהיא הבת של המלך הקודם? למה הוא מזמן לך אישה שהיא דוגמנית, אסתר, שאתה לא מכיר אותה? הוא מבין שבעצם המן לא רוצה בטובתו. הוא רוצה למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, נכון? אז אין לך מחשבה שלו, אני. הוא רוצה את הסוס שלי ואת המלכות שלי ואת הלבוש שלי, וככה יעשה לאיש בפריים טיים, בלייב שכולם בלייב בפייסבוק יעשו לייקים. ולכן בתגובה אחשוורוש משפיל את המן. מהר, קח את הלבוש ואת הסוכה שדיברת, והפכן למרדכי היהודי, היושב בשמך ומעצבן אותך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, עולה, טוב מאוד. הוא מחנך אותו. ואז, משתה השני, כן, להשמיד את המוות מולתה, ואז איש רע, המן הרע הזה, נכון? איש צער אוהב המן הרע הזה, ואז הוא נופל על המיטה שלה, ובטיימינג מושלם, אחשוורוש נכנס, ולתוספת כאן, עולה סיום סיומת, בא חרבונה, גם, הנה, איש אדם, מה, כן? ועוד מהמלך תלו עליו, שימו לב איזשהו ציר משולש נוצר כאן. אסתר ואחשוורוש, לראשונה, בונים בית שמושתת סוף סוף על שיחה. זוכרים את השתי ואחשוורוש? יש סריסים שמתווכים, נכון? שבעה סריסי המלך. כדעת מה לעשות. זוכרים את המן וזרש, הזוגיות השנייה שראינו? שאת האוהבים, שאיתות, זה לא לבד. ופה סוף סוף יש שיח. זה בית שהוא לא מוסס על פחד להיכנס לבית המלך. זה קורה שאחשוורוש מבין שבאותו מלך, המלכה שלו לא מחפשת קרבות אגו על מי השולט בחצר. אסתר ומרדכי בונים פה עוצמה בית המלכות, ואסתר ממנה את מרדכי על בית המן. וכעת מרדכי לא יושב בשער המלך, אלא הוא ראש שרי המלך. ואחשוורוש משוחח עם אסתר, כי יגיד אסתר מעולה, ועם מרדכי. הוא מאפשר להם לכתוב איגרת לעם היהודי, נכון? ולאבד את כל אויבי עם ישראל. ויש פה תובנה מאוד חשובה במבנה שלנו של הזוגיות. שיתוף פעולה בין בני הזוג, או כל בני המשפחה, יכול להוביל להצלת התא המשפחתי. ואפילו יותר מזה, הצלת התא המשפחתי יכולה להציל את האומה. ויתור על האגו. התמודדות ישירה עם האמת כמו שצריך. גם אם היא נראית כואבת, עדיפים לעולם על חנפנות ושקר. אתה, את עצבניים, בן, בת הדוג הרגיזו אתכם, חמתכם בוערת בכם, תספרו עד 10, כן? ועת 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 ועיזת. תספרו, תנוחו, תרגיעו. תראו מה קורה שחשברוש חמתו בערה בו, בפרק א'. תראו מה קרה שהמן מתמלא חמה פעמיים במגילה. ומצד שני תראו את פרק ד'. מה קורה שמרדכי ואסתר מנהלים דו-שיח נוקב, מחלוקת כואבת. זאת אומרת, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג אותי? אחת דתו להמית, ולא. הגעת למלכות בשביל זה? את ובית אביך תאבדו, מה קורה לך? טוב, לך כנוס. ויעש ככל שציוותה עליו, אסתר. ומה שאני אומר פה, התובנה, כאשר המשפחה חזקה, אז המדינה והאומה חזקה, זה המסקה של המגילה, תראו, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. קודם כל, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, קודם כל משפחה ומשפחה. רק אחר כך, מדינה ומדינה. קודם כל, התא המשפחתי צריך להיות חזק, ורק מתוך כך, המדינה בעלת עוצמה. שהזוגיות חזקה בין אבא ואמא, אז התא המשפחתי חזק. אז התא של הבני דודים חזק. וכל ה, כן? כל האומה כולה. אין מדינה ללא משפחה. זה חומש בראשית. רק בשמות, א', הנה עם בני ישראל. אבל רב התאום, אני צריך מה לו. בראשית זה סיפור של משפחה. שבט. החשבירוש ובשתי. המן וזרש לא השכילו להבין את זה. היה ניתן להציל את הזוגיות שלהם בכל מיני שלבים בדרך, אבל הם לא הקשיבו. היו אתכם לקחת את אסתר ומרדכי כקואוצ'ינג, כשלום בית, שיעזרו להם. ולכן יש משהו מאוד אחד בפורים שחג נהפוך. מה הכותרת של השיעור? איש שורר בביתו, נכון? להיות. זה המסקנה של פרק א'. המסקנה של הזוגיות המעוותת של חשברוש ובשתי, להיות כל איש שורר בביתו, נכון? לכאורה הפסוק שמסכם את הכישלון הזוגי, זה, ומה המסקנה? שכל גבר צריך להיות בבית, גב גבר. שורר, אמרנו משון? שררה. לדאוג שהבית שלו, הוא הגבר, הוא יחליט. יהיה היררכיה, תהיה בשקט. הוא זכות, נכון? לא. מה זה שררה במילה אחרת? פי הזוהר הקדוש? שררה זה מלכות. להיות כל איש שורר בביתו, לדאוג שהבית שלו בגינוני מלכות. מלכות אומר הזוהר הקדוש, דלת לה מגרמה כלום. מידת הענווה, מידת האכלה. אכלה אומר, אריזל, משול, הקלה. כל השונה הלכות בכל יום, כל השונה אכלות בכל יום, מובטח לו שבין עולם הבא. אל תקרא הלכות, אלא הליכות. כן, אל תקרא הליכות, סטפ בי סטפ, צד אחר צד. השררה האמיתית זה להיות בענווה. זה המלכות, להפוך את העני לעין. לימד אותי חמי היקר, אבא של אשתי, שנזכר וחיהו, שמי שיש לו כבוד בבית, הוא לא חפש את הכבוד בסוד זרים. מי שמגיע הביתה, מי שלא מחכה לו, מחבקת אותו, בשמחה בו, ונותן אותו את הכבוד שלו. לא משנה אם הכבוד זה לעשות קידוש, לשבת בראש, או כבוד זה אתה עייף, אז אני אשכיב את הילדים, אני אשטוף כלים, איך לישון. כל, יש הרבה ביטויים לכבוד. מי שמקבל את הכבוד בבית, לא יחפש את הכבוד בסדות זרים, בבית כנסת, במקום אחר. מה? אני לא קיבלתי מפטיר, אני לא חזן במוסף, אני... מספרים שפעם איזה שוגיה יהודי לשטטל, עם כזה, שפעתי עם הרב דוב, וינגר, שזה כבר חייו, הגיע ככה עם שטרי מלבן, בפרק וזה, ממשי, יש על הגובה, נו, כהן? אומר לו, לא, לייבי? אומר לו, ישראל? אומר לו, לא! אומר לו, אז מה אתה? אני שישי, כן? ולא... פחות מזה אני לא ניגש. עליית האדמורים, כן? מי שלא מקבל כבוד מאשתו וילדיו, מי שלא מקבל את כבוד מבעלה וילדיה, אז יריבו על כל פיפס כבוד בכביש, בעבודה, בבית הכנסת, בשדות זרים. כל שדה שהוא לא ביתי הוא שדה זר. זה לא המגרש הביתי. ולכן התיקון שלנו זה להיות כל איש שורר בביתו. כל המגילה מונעת מדינמיקות זוגיות. ושתי ואחשוורוש שלילי. המן וזרש שלילי. מרדכי ואסתר זה המודל לזוגי. ואז נזכה כולנו להיות איש שורר בביתו. מאוד מאוד קל לזהות, אתה מגיע לבית, אתה מרגיש שהבית הזה הוא עמי מנוחות. הילדים רגועים. הכל בנחת. כיף להיות שם. נעים, זה לא פחד, זה לא מתוח. ובעיקר, בעיקר מזהים את הבית, כי זה בית שהוא מלא שמחה. שנאמר, תני נאי 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 שנזכה ושניח, יצאנו שיעור בהלכה למעשה, לא שיעור בחסידות, אבל שנזכה לא רק לדבר על זה, כמובן את זה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.